יום חמישי פרשת תמר, 28 ימים לעומר. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שהביא הרב אברום גרובייט בעיתון המודיע, שמחת בר המצווה הקורנת, שהשדוד החרדית לא תשכח לעולם. הקורנה מחזרה אותנו לעצמנו, מחזרה אותנו הביתה, מחזרה אותנו לילדים ומחזרה אותנו לשכנים. לומדים להכיר את השכנים, הבניין נחצה לשניים, הצד הצפוני מתחבר עם השכנים של הצד הדרומי של הבניין ממול, וכן להפך. בתי הכנסת החדשים שהוקמו למאות ולאלפים, מרגשים, מאחדים, מחממים את הלב, צורבים את הנשמה ומרפים את פצעי הזמן. אנחנו מסתגרים אמנם בבתים, אבל המתינים בקוצר רוח, שעות התפילה הנהדרות ומרפסות. גם מרגש להתפלל בנוסף כל הידות והחוגים, כל בוקר חזן בסיתון אחר, שונה. אבל כל כך זומה, כל כך מאחד, מתי כבר הגיע אותו גואל ויחד את כולנו, את תפילותינו, לפני אותו אב יחיד ומיוחד. כולנו תקווה שניקח אותי איתנו משהו מהימים הללו גם לאבא. ימי הקורונה האלו לא יעברו מתוך היהודים וזכרם ליוסף מזרם. השכנים, הוא מספר את זה פה, השכנים מלמעלה היו אמורים לחגוג את שמחת הבר מצווה של הבן למסגרת השפחה הגרעינית, ותולה, ההורים והילדים, זהו. מישהו מחברי הסיבל אומר, זה שהוא קם רק לאחרונה, מתגבש מיום ליום. תחליט שזה ככה, זה לא יכול להיות, חייבים לעשות משהו. ביוזמה עצמית, הוא החליט להביא שרשרת תאורה צבעונית מהחצות ספר תורה, ותלה במרפסת הבניין שממול. שכן נוסף הדביק שלט חלן, שלט ענק, כמול החלן של נער בר מצווה. גבאי של המניין ארגן גוקסה לשירת מרפסות ווקלית, אחרוני הספירה. הבחורים הכינו רשימת שירים מופלאה, שירי נשמה, שירי שמחה, שירי הלל ועידוי, כדי שהכל יתנהל במדויק עם תוכנית מוגדרת מראש, עם קצב אחיד, לפי קולמוס הלב והנשמה. והנה הגיע היום המיועד, כבר בשעות הצהריים החלו להתפרס למנורות הצבעוניות בין המרפסות. אחד הילדים רצה גם הוא להשתתף. ביקש מאמא להוציא את המנורות הצבעוניות מקישוטי הסוכה, וככה מרפסת ועוד מרפסת, נורות צבעוניות מרצדות, זה אל זה, זה מול זה, עד שנראית כל הגולה כמדור הסש. מרפסות הצבעוניות, הילדים ממרץ מתאמצים, תולים, משענים את הניגונים, וכולם רק מחכים לשעה ידועה, תוכניה ותפסה, הלוגה של השטיבל החדש, אהבת שכנים בתקופת הקורונה, מתלוסס לו למעלה, רשימת השירים, שירי החוי למיירים, החזן, חתן בר מצווה, שירי, הוא החזן, שירי סעודה, דרשה, שירי ריקודים, וגם הרגלן הידוע, רבי ינקל צוקר. התנדב לבצע ריקודי רחוב עם שלל בוגות ברחבת הרחוב הרק, למטה. בקבוקי הלחיים חולקו בין השכנים, הפנסים מעבבים מכל עבר, ומתנות לחתן נרכשו, וכולם ניצבים אכן, בשעת פתיחת טקס הבר מצווה, ניגוני הרגש, בינועם של מוטי שטיימץ וינקל דסקל, והנה השם ניצבו עליו, וגם מי עונה חשבתי להספלל, אלי גר בשפר, דודות גימן דה ונסורדיר. ואז פותחים מתפילת מיירים. ממש עובד, זה לא הייתי מנהל לך ברגש, ההתלהבות בקה מכל המרפסות, השמחה מילאה את הכל. כולם הרגישו כל כך קרובים, כאילו מחתני השמחה. במצווה של כל חברי השטיבל, כל אחד הרגיש כאילו מדובר בשמחה האישית שלו. שירה נשמעה למרחוק, לכל הרוב החרדי באשדוד, שוטרים הגיעו לשמור על הרחוב שלא התקהלו, אבל לא עצרו את השמחה. חתן בר מצווה פתח, שאמר את הדרשה ברמקול הביתי במרפסת שלו. כולם קטעו אותו בשירי התלהבות ושמחה, כמנהג המקובל. ואז מהמרפסות מלמעלה התחילו להשתלשל. מתנות, ספרים קשורים מגרת לחרובה מלמעלה, שכן נלמד את פס בסולם. פירק את קרשי הפרגולה והושיב את ספרים נוסף מטעת השכנים. וככה השמחה נמשיכה עוד שעות ארוכות. והותירה בליבות כולם הרגשה הילאית. לא להאמין מסיים הרב גרובייט, עד כמה הריחוק החברתי יכול לפעול. וזה כאמור דברים נפלאים שהתפרסמו בעיתון המודל. ואנחנו ממשיכים עם חדשות הירשו, בקשר למבחנים, כולם שואלים, אז ככה, המבחנים יגיעו לכתיבות המייל ביום שישי בבוקר, התשובות יוזנו במערכת הטלפונים של דירשו. על מנת להקל על רבבות מבחני דירשו, הממשיכים גם בימים אלו, תוך מאמצים מרובים, לשמור על שגרת הלימודים והבחינות, שמחים בהנהלת דירשו לבשר כי לאור הפניות הרבות שהגיעו בעניין, סודרה ברוך השם האפשרות לקבל מבחני דפיים בהלוך ובדור אלקטרוני, גם את המבחן הנוכחי, גם את המבחן הקודם. כדי להצטרף את קבלת המבחנים במייל, צריך לשלוח בקשה לכתובת dirshu.mבחן, strudelgmail.com.il, נרשמים לקבלת המבחנים במייל, לקבלו את המבחן ביום שישי בבוקר, שזה בעצם יום קיום המבחן. החל מהשעה 8, ואת התשובות יהיה עליהם לענות במערכת הטלפונית של דרשו. דרשו מקווים שהאופציה החדשה תסייע למבחנים לשמור על רצף הלימוד והמבחנים, גם בתוך האתגרים הרבים שמזמנים הימים האלו לפתחו של כל אחד, ובתקווה שבמהרה במהרה יתאפשר בעזרת השם לחזור לשגרת המבחנים הרגילה. ואנחנו משכים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. מדוע רק במצוות נטילת ידיים מצינו עניין בשפע של מים? הגמרא שלנו אומרת שם בדף תרח ב', זה אומר מבחין זה, אנו משהו מלוא חוק נמיית, יהב לי מלוא חוק נתיבוס. כן, אני נטלתי ידיים מלוא חופני מים, ונתנו לי טובה משמיים מלוא חוף מים. השולחן ערוך בלכות נטילת ידיים, באופן שמות כך מצוי, מצטט את דברי רחב חיסדא, הגמרא בארמית ופוסק ככה להלוכה, שאף ששיעור מים נטילת ידיים ברביעית, יוסיף לטול בשפע. בעלת השחר מסתפק בדין הזה, אם זה רק כשהוא מערה הרבה מים בבת אחת, או גם כשהוא מערה כמה פעמים רביעית אחר רביעית, יש לו גם תמרח. אפשר לומר שאחרי שכבר נטל רביעית, שוב הנטילה הנוספת לא חשובה, כי אם כן גם כשמערה בבת אחת, מה שמוסיף לשפוט אחרי שכבר משפחה הרביעית הראשונה, גם זה נגיד שזה לא נחשב נטילה. אז מסתבר אומר שגם כשהוא נטל בכמה פעמים יש ריבוי ברכה כל זמן שלא נגיד את הידיים. ובעצם הדבר הזה של נטילת ידיים בשפע יש בו ברכה, שואל מאור נגריל שטיימן, למה יש עניין לשפוך עם הרבה מים? הרי במקווה למשל לא מצינו שיש עניין לדבול במקווה שיש בו ריבוי מים, אלא כל שיש בו הרבה עם צערה, אין הבדל כמה תוספת מים יש בו, לא מעלה ולא מוריד, למה נטילת ידיים זה שונה? אז הוא אומר שעיקר ברכה היא על הידיים, לכן כהנים נושאים כפיהם לברכה, כי עיקר השבע ברכה זה דרך הידיים, לכן רק בזה אמרו שמוסיף לו ברכה על ידי ריבוי. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. דברים לפעמים שהתפרסמו בגיליון של רעו. הסיפור הבא קרה עם מרצה חשובה, רבנית ברק שבחיה. היא נולדה בברית המועצות לשעבר, לאבא שלה שמסר את נפשו, בקיום מצוות, תחת המגף הקומוניסטי. בהרצאות ובסיפורים מעבירה את עוצמת אורח שירשה מבית אבא. הסיפור הבא נולד תוך כדי הרצאה. היה לפני 15 שנה, אם ספר, הפעם הראשונה הרציתי בכנס, הפעם הראשונה שהרציתה בכנס לשמרת הלשון. עם פתיחת ההרצאה, אומרת, התחלתי לספר ולהמחיש מה זה אוזן שומעת. איך אנשי הקג"ב עוברים מעבר לדלת, תיארתי, על כל מיני שאלות צריכה להאמר. כפי שדעתם כמובן, שלם הדבר מחיר יקר. והיינו מרגישות תמיד שכל מילה שלילית יש לה מחיר, אמרתי להם, היינו חושבות הרבה מאוד לפני זה, היינו פחדות להגיד מה שלא צריך. הבעיה שלנו, שהעונש על מילה מיותרת לא מגיע באופן מיידי. ברוסיה פחדנו להגיד מה שלא צריך, כי גבי פעל באופן מיידי, התוצאה הייתה מוחשית. אנחנו לא צריכות איזה נשמע לפתע, כל בחדר הצפוף והקטן שהתקיים הארצה. זו הייתה מאזינה שישבה קרוב מאוד אליי. ואומרת גברת ברק שהיא מצאת עצמה מומה, מה לא מצא חן בעיניה? זו הייתה הרצאה הראשונה שלה בכנס שמרת הלשון, והאם לא ידעת דבר באופן מתאים? ואז המשיכה לספר את הגברת ברק שהיה לי כאלה תפוקות לב, מה פירוש שלא צריכה? האם צריכה לקום ללכת, להמשיך? מה לעשות? צריכתי להמשיך ולדבר כשאני מסתירה. שאני מסתירה את מה שמתחולל לי בלב. במשך כל ההרצאה זה היה קרוב לשעה, הייתי נסתרת, פתוחה לחוצה. חיית עצמם זה בסדר שאני ממשיכה לדבר. וכמו כל סוף מגיע לבסוף, גם סיימה של ההרצאה. ואז מה קורה? תודה רבה, מאוד נהננו. נשמע הכל מוכר. ואז זה לא פחות או יותר מאשר אותו אישה שהסתירה אותי בשעה האחרונה. רגע, אבל אמרת שלא צריך את זה, שאלתי. אני אמרתי? לא הבינה. את אחת מתחילת ההרצאה שאנחנו לא צריכות את זה, אז אם אינך חוקה להרצאה, למה את עכשיו מודה לי? אמרת, אמרתי שאנחנו לא צריכות את זה, הצביע על המעבר. יש שתינו פרצנו בצחוק משחרר, ואני למדתי המון, דוגמה כזו יכולה להצביע על חוסר הבנה ותקשורת לקויה. כמה טוב שהמשכתי לדבר, כאילו לא קרה כלום, כמה טוב שהגעתי לברור העניין, תחת כל מעבר. פעמים רבות אנחנו שומעים מילה בתוכם שהבנו אותה היטב, על סמך זה, מראים להסיק מסקנות. גם אם לא נצליח, תמיד להגיע לאותו מעבר ספציפי שתמיד במילה ששמענו, נזכור תמיד שייתכן שהוא קיים שם, נמנע מהסקת מסקנות וחריצת גורלות על סמך מילה שנשמע. ואנחנו ממשיכים ילווים מגדולי ישראל, יש פה סיפור מיוחד לכבוד פסח שמי, ובא במבשר, מספר עוצר אפרים. סיפר הגאון, עבדי קהילת קודש שטנקר בצד, אבותיו היו חסידי ליסקה, שנהגו לא לאכול במצות במשך ימי פסח, למעט כמובן הקזייטים בליל ראשון ושני של חג. כשנתמלאתי, הוא אומר, להיות רב בטנקה, תף ריש פיטט, אז התלבטתי להמשיך במנהג הזה מצד, אל תהיתו שאתה רצים לאכול, או בגלל שבעיר, שם אני מכהן, שם אין כזה דבר, זה היה להם מוזר. אז הוא אומר, כמה חודשים קודם, ב-15 בשבט, הוא כתב שאלה למנחה סלוזו, חיכיתי חודשיים, חודשיים, לא הגיעה תשובה. טוב. בלית ברירה, לא לשנות מן הגוריי, בלא רק שלושה, מחלתי שלא לפות, רק 6 מצות, בלי לסדר. ולבסוף, על פי הצעת הרבנית, חנקיות כמה מצות שיצאו למשך ימי החג, אולי זה יתברר במשך החג. והנה, ביום ראשון של פסח, אחרי שח הגיע איזה אחד, שאל שאלה מסוימת בעניין איסור ויתר, וכדי לברר את ההלכה, ורציתי לעיין בדרכי תשובה. ספר היה נמצא בסמדרש של הבחורים שלמדתי איתם היבואי במשך השנה, ובסמדרש היה סגור במשך ימי הפסח, אבל הייתי חייב לפתוח אותו בשביל לעיין בשאלה. כשנכנסתי לאותו חדר, נפל מפתח החדר, מכתב פתוח, הסתכלתי, ראיתי שהוא המונקאץ'. לקחתי את הנייר, עיינתי בו, והשתממתי לראות שזה מכתב מרבינו, המנחה סלוזו, שמתחיל במילים, כעת, אחר בדיקת חמץ, נזכרתי מכתבו שכתב לי לפני איזה חודשיים, וחשתי להשיבו על אתר תכף ומיד. והוא שם כותב תשובה ארוכה, שחלילה לא להמשיך במנהג הזה, רק לאכול מצה כל 7 ימים. ככה אני, הוא שולח להם במקומות, וככה אני נוהג. בואו ראה, אומר, רבינו מונקאץ' כתב את המכתב שלו במונקאץ' בערי הקרפטים, ואני הייתי במקום אחר לגמרי, אז עוד לא היו מובילים צוצר באוויר. כל המכתבים וכדומה הגיעו על ידי רכבת שלוקח לפחות 2 או 3. ומה שפלא ופלא, לא יכלתי להאמין למראה עיניי איך הגיע המכתב שנכתב הכי בדיקת חומץ במונקאץ', להעיר טנקה ביום ראשון של פסח. הוכחתי להראות את המכתב הזה, לגויים רפינסט סימפטבויים, הוא החותנו של המנחה סיצחוק, שצוי המתי אירו, גם הוא התפלל על זה. עבור כמה זמן, והמנחה סלוזר בא לשם, בא לעיר שם לא, והלכתי לקבל אותו. ושאלתי אותו, הוא שאל אותי אם קיבלתי את המכתב, אמרתי לו שכן. אז אמרתי לו שאני יודע, אני ידעתי שלצדיק עצמו יש כוח שפיצי את הצדך, אבל עכשיו אני יודע שגם למכתב של צדיק יש אותו כוח. ולקראת סיום רבותי החפצים בחיים, האם יש חילוק בין רכילות על ישראל באוזני ישראל לבין רכילות ישראל באוזני נוכרי? החפץ חיים כותב שלא בלבד שאין חילוק, לפעמים חילוק על ידי יהודי באוזני גוי חמורה יותר, כיוון שהלדה יכול לגרם מישראל עזק בצער. כותב עוד החפץ חיים שיש אנשים שנחשנים בזה עד מאוד, שמטילים מום בפני נוכרי בסחורות שמחר לו ישראל, או במלוכה שעשה לו כל כעגן המצוי שגורם לו עזק וצער, וכן גם פעמים יורד ממש לחייו על ידי. נראה אומר שגם בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, דרושה זנימות מיוחדת בעניין הזה. שירות המסחר הגלובלי כל כך רחבות מזמנות, וגם בארץ עצמה גם לא נדירים כל כך יחסי מסחר בין יהודים שאינם יהודים. ומכאן עובר החפץ חיים לאיסור החמור של הלשונה על יהודי בפני נוכרי. זאת שגם היא הייתה שמצות שגם היא הייתה שכיחה יותר בתקופה, וגם בימינו אפשר שלא להתקשל בזה. למשל, נהג אוטובוס שלא יודעים, או קבלן, או פועל שלא יודעים. בגור מסופים של דיר שמביאים, אז הם דברי חוצה מקום אחר שכותב את הדברים מבולים. רבנו גדול ממצור, דינו שווה להפקורת, כופר בתורה ומתחילת במסים, גיהנום כלב ואין מינם כלים, ועל ידי עבור זה יבוא בגלגול בחלק נובח השם הרחם. שם המחבצה מביאים מה יעשה נורא מהגויים, שמספר עם בגלון יהודי. סוס נטל לתוך שדה של נוכרי, אז הנוכרי בא להקות את הגויים, והוא נמנע הגויים מלומר לו שלא הוא הגורם על העגלון, בגלל שבזה הוא יהיה מלשין על העגלון היהודי, לפני הנוכרי. תרמדין תורה יהודי לא חייב לשלם, גם כן, בטח לא מגיע למכות. אמר הגויים, שאם הוא היה מלשין, הוא היה צריך לבוא בגלגול של כלב טובח, הוא לא היה עוזר לו כל התורה והמצוות שלהם. והקדמנו היום, אתה חופש את זה בחיים, יש לנו כמובן את הדף היום בהלוכה. לדעת השוכנו אנחנו מותר לשתות יין בליל הסדר, אנחנו עוזרים לסמן תופן ג' לדעת השוכנו אנחנו מותר לשתות יין בליל הסדר בין כוס ראשונה לשנייה, אבל ראוי לא לעשות את זה, אלא רק שזה מאוד נחות, כדי שלא ישתקרו, ואז ימנו מקיום מצוות הלילה. שתייה של משקה לא משקה הרי מותרת לכתחילה. עינת בני אשכן, אז מי שלא בדעתו בית הברכה לכוס הראשונה לפתור את היין הסף, אסור בשתייציים שלא לפני בזמן הברכה בין הכוסות. כי לפי מנהל, מאשכנז, שמברכים על כוס מארבע כוסות לפני עצמה, אבל בזה שהוא מברך על השתייה נוספת, בואו פרזוף, ונראה כאילו הוא מוסיף למספר כוסות שתקנו חזן. בשורנו הוא כתב שאין לברך על הגפן אחרי שתיית כוס ראשונה, של קידוש בליל הסדר, בגלל שהכוס נחשב כצורך הסעודה, וכדברים שבהם אכפת הסעודה, שהם קשורים לסעודה. ברכת המזון נסובה גם עליהם, ופותר אותה ברוכה האחרונה. יש אומרים שברכת המזון לא פותר את הכוס של קדוש, אבל גם לדעתם לא מברכים הגפן על הכוס הראשונה, יש ברכת על הגפן שאחרי הכוס הרביעית פותרת גם את הכוס הראשונה. בליל הסדר לא אוכלים כלום לפני אכילה של מצה, למעט אותו ערך של קרפס, כדי שהמצה תאכל טוב, שמאוד רעב, מציק לו, הוא יכול לאכול דברים קלים שלא יזו, קצת פירות ביצים. אם אוכל דבר שברכתו האחרונה היא במנפוש, אז תראו שיוכל בערך גם שברך את הברכה האחרונה לפני הקרפס, שאם לא כן, המחל תשמש ברכה האחרונה גם עבור הקרפס, ואז הוא לא יוכל, ואז אם אלה, לא תוכל את ברכת האדום של הקרפס, תשמש כברכה הראשונה עבור המור או שנאכל לאחר מורה. עד כאן בגלל דפעמים הלוח השני נלמד היום, נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, בליל הסדר יש שנוהגים שבל הבית מקדש ומוציא את כל המסובים ידי חובתם, שמיע מפיו, יש נוהגים שכל אחד מהמסובים אומר את הקדוש בעצמו. מאחר ולכל אחד מהם יש כוס לבנה. מי ששכח בברך ברכת שחיון ובקידוש של ליל יום טוב ראשון של פסח, יכול לברך עד סוף החג. יש להיזכר בזה גם בלי כוס שנייה. שחל ליל יום טוב ומוצאי שבת, צריך להביא על היין מפני קדושת השבת היוצאת, וזה שאינה מפני קדושת החג הנכנס. בסדר קדוש ההבדלה, מרוחמה בראשי תיבות, יקנר. הוא כדרכנו נפליג מים אחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, האם מותר לחולי ציליאק לאכול מצה כשיבולת שואל בפסח? אז במצוות אכילת מצה בליל הסדר אפשר לקיים במצה שעשייה מחמשת פני דגן, שיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שואל ושטחון. אבל כתחילה צריך לקיים את זה במצה של שיטה, שזה הטעם החביב ביותר על האדם, יש לזה הידור מצווה, וגם בגלל שהחימות של השיטה איטי יותר משאר המנים. כתוב הפסוקים שלמה זה לא לאכול מצה של המין שיטים, בגלל שתהליך אפיית המצה ידוע לנו מצה משיטה. וכן שמצה מין אחר, שנפט בתהליך שזה מחמיצה, ונחלקו מנודה לחולי צילה, יש אומרים שהוא לא רשא להקל, שהוא שיטן. דף היום תלמודיו לי, מה קורה עם לעניות? אני חל למד יושב של תפילים. וכיצד ייתכן המוציא כלי, מלא בשבת פטור, ומוציא תקציק שהוא ריק, חייב. אגב, אבל לא מסמנה לי. עד המסכת שבת, דף סרח בית. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. באגן השר מובא, שם הגאון עוברו בנחוק, כפי שאמר ש-90% מהבעיות שבן אדם לחברו נפתרות בשכל רגיל, רק 10% כשקצת יותר שם, קצת יותר שם. כשנתר את בעיה, נשתדל לא לפעול אותו שתר את הרגשות, אלא מתוך שיקול דעת ותבונה, ושלא נגיע לידי מריבה ומחלוק. עד כאן דברים נולם רבותיי, שאלו כולם המשך המופלא, שבת שלום, בשורות טובות, הרבה הצלחה וכל אשר נקנה, ופריטים וגשמיות וכל טוב.